פרשת קורח שימשה במהלך כל הדורות להיות איזשהו בניין אב, מודל, דגם למחלוקות, למחלוקות בישראל, איך נוצרת מחלוקת, איך נראים בעלי המחלוקת, מה התוצאות ההרסניות של המחלוקת. כי לצערנו הרב, מאז ומעולם בעם ישראל, שני יהודים, שלוש דעות, כן, מחלוקות בישראל היו רבות, אפילו בימים אלו בתוך הציבור המצומצם שלנו, כן, ענייני הרבנות, דת חרדים דתי, גיוס, בקיצור, ויכוחים, ואלה הולכים לפה ואלה הולכים לשם. באירוניה, כתוב הרי בפסוק, ובני קורח לא מתו, שהפירוש הוא בני קורח לא מתו, כידוע, בני קורח ניצלו מהמחלוקת והם נשארו בחיים. אבל הדרשנים אמרו באירוניה, בני קורח לא מתו, תמיד בכל דור ודור יש את הבני קורח של הדור הזה, שהם חדשים ועושים מחלוקות. יהודים, יש לא מספיק גבאים בבית כנסת וכבוד ועניינים, ויש בית כנסת כזה ומתפלג. מכירים את הבדיחה שאיזה רובינזון קרוזו יהודי, הספינה שלו טבעה והוא הגיע לאיזשהו אי והצליח לבנות שם כמו רובינזון קרוזו משהו, משהו. אחרי 20 שנה באו, ספינה הגיעה לחלץ אותו, שמח מאוד, הנה באים לחזיר אותי. ואז הוא אומר, לפני שאתם הולכים תראו מה בניתי פה, והוא מראה איך הבית שלו ואיך הוא עשה וחקלאות ועניינים מקומיים, ממש פילי פלאות איך שהוא הסתדר. ואז הוא מראה להם, פה זה הבית כנסת שהלכתי לה ומתפלל בו. ומלכיר אותה עד שמגיעים בסוף ההיא בקצה השני, הוא מראה להם עוד בניין, גם פה יש בית כנסת. שאלו אותו, שני בתי כנסת? מה? זאת אומרת, בית כנסת הזה כבר 15 שנה לא נכנס לשם, זה איתם אני גמרתי. כן, הוא יש את הבית כנסת שלו. בליחה, אבל לצערנו הרב יש בזה הרבה מן האמת. והנה המשנה בפרקי אבות אומרת לנו שיש מחלוקת ויש מחלוקת. מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אגב, גם פה בעלי האירוניה אמרו שסופה להתקיים שממשיכה הרבה זמן, כן? אבל זה לא הפשט במשנה. הפשט במשנה, יש מחלוקת שהיא טובה, מחלוקת שהיא לשם שמיים, ויש מחלוקת רעה שהיא מחלוקת שאינה לשם שמיים, זה סופה להתקיים לקיום, היא נותנת פירות. אבל הצרה הגדולה היא שמי שנשאר עם הדבר הזה, יש בזה סכנה מרובה, כי כל אחד חושב שהמחלוקת שלו היא מחלוקת לשם שמיים, וזו עצמו הצרה הכי גדולה. אתם יודעים שהקוצקר אמר אמרה מאוד חריפה, כתוב בגמרא, שטן ופנינה לשם שמיים מתכוונו. מה הפשט הפשוט? היו שני אנשים שגרמו צרות, אנשים, שניים שגרמו צרות נוראיות לשני. השטן ראה את איוב, הכל טוב ויפה, והחליט להעבירו ולקטרג עליו עד שישאיר אותו בלי שום דבר. ופנינה, שהיא הייתה האישה השנייה של אלקנה, עשתה צרות לחנה. וחז"ל אומרים, שזה קודם כל הפשט הפשוט, שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. השטן ראה שאפשר, וואי, יש פה נולד צדיק שאולי יהיה צדיק יותר מאברהם אבינו, והרי הוא איוב מיומות העולם, אז הוא רצה לבדוק אותו שיראו שהוא לא כמו אברהם, לשם שמיים. וגם פנינה ציירה את חנה בגלל שמה? שהיא אמרה, אם חנה עכשיו תצטער, תתפלל ויהיה לה ילד. זה הפשט של המילים שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו, הפשט הפשוט. אבל הקוצקר כדרכו אמר כאן מילה חריפה מאוד. הוא אומר, מה זה שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו? אם תשאל אותך שאלה, איך אדם יכול להיות כל כך רשע ורע? איך פנינה הזאת? את זכית לילדים, הכל בסדר, יש לך חנה, לפחות נסי להודד אותם. כל כך להיות מרשעת? איך? איך אתה, שטן מתנהג ככה? התשובה היא לשם שמיים מתכוונו. כשאדם חושב שהוא עושה לשם שמיים, הוא יכול לעשות את הדברים הכי נוראים שבעולם, בלי שום איסורי מצפון. לשם שמיים מתכוונו. הוא חושב, מאוד אמיתי. כשיש אדם כיסוי של לשם שמיים, הוא יכול בשם הלשם שמיים הזה לגמור בן אדם ולעשות, הוא לא מרגיש איסורי מצפון. אז בעצם המשנה אומרת, מחלוקת של לשם שמיים סופה להתקיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים. איך נזהה אם מחלוקת היא לשם שמיים או לא? אז המשנה נתנה לנו את המתכונת. מחלוקת שהיא לשם שמיים, זאת מחלוקת הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתו. יש כאן את המתכונת. בואו נבדוק אם המחלוקת היא מחלוקת של שמי והלל, או מחלוקת של קורח והדתו. ויש כאן את הנייר המבחן או השיטה איך לזהות, כך תזהה מחלוקת של לשם שמיים וכך תזהה מחלוקת שאינה לשם שמיים. אני אעמוד על כמה נקודות. הלל ושמי נחלקו תמיד על הלכות, על דינים. אין להלל ושמי שום אינטרס ושום נגיעה ושום עניין. לא הלל ירוויח אם זה יהיה מותר, ולא שמי ירפסיד אם זה יהיה אסור, וכן להפך. הם דנים על דברים בלא שום נגיעה, בלא שום אינטרס, בלא שום זיקה, בלא שיש להם עניין להרוויח, הם לא ירוויחו ויפסידו. אם אדם דן, שניים אנשים מתווכחים על איזשהו דבר, והוויכוח יכול להיות ויכוח חריף ותקיף, אבל הוא ויכוח שאף אחד לא מנסה לקחת מזה איזשהו רווח או תועלת, ואין לו גם חשבון אישי עם השני. הלל ושמי, זהו. קורח ועדתו, וזה לא קורח לבד ועדתו, כל אחד שם היה לו אינטרס וחשבון. בין רווח, קורח רוצה לקבל עכשיו נשיאות, דתן ואבירם יש להם חשבון עם משה ואהרון, חשבון ארוך, והרמב"ן אומר שכל בני ראובן רצו בחזרה לקבל את יוסף, את החורה שנטלה מאביהם ראובן. כשבן אדם יש לו נגיעה אישית, זה כבר מתכונת שהמחלוקת לא תהיה לשם שמיים. הוא יכול עכשיו לדבר על הסוגיות הכי גדולות וגבוהות, אבל בעצם הוא בא לחסל חשבונות. לפעמים זה חשבון אישי, לפעמים זה קנאה, לפעמים זה שנאה, לפעמים זה איזשהו אינטרס או נגיעה או רווח. יש את זה, כבר לא יכולה להיות מחלוקת לשם שמיים. הלל ושמי, מחלוקת נטולת אינטרסים. אין לאדם כאן, מאף אחד מהם, איזושהי מניע אישי, נגיעה אישית, לא ירוויחו בזה קידום, אין לו חשבון, שנאה, או הוא נותר. דבר ראשון, הלל ושמי מול קורח. נקודה שנייה, איך אתה מנהל את הוויכוח? האם אתה מדבר על גופם של דברים או לגופם של אנשים? איך אתה מנהל את הוויכוח? האם אתה מדבר על הנושא או אתה עובר להתקפה אישית? אתה עובר לדבר, רגע, למה אתה ככה, למה אתה זה ולמה אתה זה? שמי והלל, אף פעם הלל לא אמר לשמי, או שמי אמר להלל, איך אתה אומר ככה, תפס הרי אתה כזה ואתה כזה. לא, הדברים הם על הנושא. פה קורח, אולי הוא מדבר על נושא עקרוני, כי כל העדה כולם קדושים, זה נשמע מאוד טוב. אבל כשהוא אומר מדוע תתנסו על קהל השם, הוא מעביר את זה לפסים אישיים. אתם גאוותנים, אתם מתנסים, אתם מבקשים גדלות. אז מעבר למה שדיברנו בנקודה הראשונה, שאתה רוצה להרוויח, התקפה אישית שאתה שומע שניים שמתחילים עם ויכוח אידיאולוגי, אבל זה עובר להתקפה אישית, התקפה אישית היא כבר מפסיקה להיות לשם שמיים. וכשמתחילים להתקפה אישית, אתה לא יודע מאיפה יבוא אליך, מאיפה תתחיל, מאיפה תגמור. שרגע, דתן ואבירם אומרים, אליתנו מארץ מצרים ועמיתנו במדבר, אתם סיבכתם אותנו. עוד נדבר גם על הטיעון הזה, כן? התקפה אישית, אתה שומע התקפה אישית, זה כבר מפסיק להיות מחלוקת לשם שמיים. כשמנהלים ויכוח, הוויכוח צריך להיות לגופו של עניין, לגופם של דברים, אבל לא לגופם של אנשים. דבר נוסף, כשמנהלים ויכוח, נכון, צריך שכל צד יהיה קשוב, אבל קשוב באמת לצד השני, לטיעונים של השני. יש גמרא מדהימה בעירובין, בדף י' ג', על בית שמאי ובית הלל. אומרת הגמרא, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? למה תמיד הלכה כבית הלל? מפני שנוחים ועלובים היו. הם היו אנשים נוחים ועלובים, מבחינת ענבים, היה להם מידת הענבה. ושונים דבריהם ודברי בית שמאי. ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. בית הלל זכו למה שהם זכו, כי הם נוחים ועלובים, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, אלא שמקדימים, ולא עוד אלא שמקדימים. תמיד אני שואל, מה זה סיבה לקבוע הלכה כמותם? זה סיבה לשים אותם ולעשות אותם צדיקים ולתת להם כבוד של צדיקים וענבים. מה זה נוגע לפסק הלכה? התשובה היא לא. מי ששונה, אתה רוצה לדעת האם בית שמאי ובית הלל, בית הלל אמרו את דבריהם לא סתם, אלא בית הלל אמרו את דבריהם אחרי שהם שמעו טוב טוב את דברי בית שמאי. לא רק זה, הם שמו בראש את דברי בית שמאי, ואחר כך הם אמרו, רגע, אתם אומרים ככה, אני שומע מאוד טוב מה שאתם אומרים, אבל בכל זאת נראה לי הפוך. ממילא יוצא שכשבית הלל אומרים את דבריהם, הם אמרו את זה אחרי שהם שקלו טוב טוב. לעומת זאת בית שמאי גם הם ניהלו ויכוח, אבל לא שמו את זה בראש. ממילא יוצא שבית הלל הגיעו לפסק אמיתי ונכון יותר, אז לא הצדיקות שלהם, אלא כשהם ניהלו ויכוח והם הגיעו בסוף למסקנה, הם הגיעו למסקנה אחרי שהם שקלו טוב טוב את הדברים. אז מחלוקת לשם שמיים, לזהות אותה, זה האם אתה מוכן להקשיב לטיעונים של השני. כוח ועדתו לא מוכנים להקשיב, יש להם מה להגיד אבל הם לא מוכנים לשמוע. אני אמרתי את דבריי, לא מוכנים לשמוע. כן? אם אתם רוצים, יש עיתונים מסוימים שיש להם קו אידיאולוגי, והם חזקים מאוד בקו האידיאולוגי. תרצה לכתוב איזושהי מכתב תגובה ולהגיד, רגע, בוא, יש לי טענות, לא יפרסמו את המכתב שלך, הוועדה הרוחנית, הוועדה הזאת, בכלל לא יעבור את זה לפני כן, או העורך לא ייכנס. זה לא רציני. לא רציני אם אתה מביא צד אחד ולא מוכן להביא את הצד השני, סימן שיש לך עניין להשמיע ולא לשמוע. זה כבר לא מחלוקת לשם שמיים. קורח ועדתו, הם אומרים, הוא אומר להם, בוא נדבר, לא נעלה. המעט מכם כאלתנו, הם מכריזים את ההכרזות שלהם, לא מוכנים לשמוע. עוד נקודה לזהות מחלוקת שינה לשם שמיים. נקודה נוספת, כשאתה מעלה את הטיעונים שלך בוויכוח, יש מה שנקרא דמגוגיה. השאלה היא, האם אתה מתווכח, האם אתה טוען או אתה דמגוג? איך מזהים דמגוגיה? דמגוגיה זה מי שלוקח את דברי השני, מביא אותם לידי הקצנה, לידי גיחוך, הוא לוקח, רגע, אתה אומר ככה, אז מה יהיה במקרה, כן? מה יהיה במקרה הזה והזה, אז מה, גם כן, לוקח, אתה לוקח את הדברים שלו, לוקח איזשהו מקרה קיצוני, תיאורטי, ואז אתה אומר, עושה צחוק מהדברים של השני. כש? בכלל לא אמרתי דבר כזה. תחשוב, איך אתה, לא, אתה אומר, אתה אומר ככה, מביא את הדברים של השני לידי הקצנה, לידי גיחוך, וככה הוא מפיל אותם. שמי והילל, תמיד אנו בדברים. קורח לא עשה ככה, שימו לב, קורח היה הדמגוג הראשון. חז"ל אומרים, מושב ליצים לא ישב. מי זה מושב ליצים לא ישב? קורח היה לץ. ידענו שהוא בעל מחלוקת. למה הוא היה לץ? הוא הלך לגרום לאנשים לברוח ממשה. והוא מספר סיפור נורא. כשאנחנו שומעים את הסיפור, אנחנו כולנו בוכים יחד עם קורח ומרחמים. שימו לב לסיפור הזה. אלמנה אחת הייתה בשכנותי. קורח מספר, יש לי שכנה פה, אלמנה. אלמנה. ואימה שתי נערות יתומות. יש לה שתי ילדות יתומות, היא אלמנה, הן יתומות. והיה לה שדה אחת. היה לה שדה, והיא צריכה לחיות. אז ברוך השם יש לה שדה. ופה מתחילות הצרות שלה, וכל הצרות הן בגלל משה. מה? באת לחרוש, היא רוצה לחרוש. אמר לה משה, משה בא ומתערב לה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. בא לזרוע, אמר לה, שדך לא תזרע כלאיים. בא לקצור ולעשות הרמה, אמר, אני חולקת שכחה ופאה. היא רוצה לקצור, הנה יש לה כבר אוכל. בא משה, אומר לה, לא, 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 את לא יכולה לאכול, תשימי פה לקט שכחה ופאה. בא לעשות גורן, לאסוף את הצבועה, אמר לה, תני תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני. רק צרות יש, כן? לוקחים לי את הכל. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו. אמרה, מה אני יכולה לעשות? נתנה לו. אמרה, כנראה עם שדות אני לא יכולה לעשות כספים בגלל שאלה הרבנים לוקחים לי את הכל. מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה ולקחה שתי כבשות. היא מכרה את השדה שיהיה לה כבשות ללבוש גזותיהם ולנות מפירותיהם. היא אמרה, שדה זה ככה, ניקח כבשה, שתי כבשות, נגזוז להם את, את הצמר, יהיה לי צמר. כיוון שילדו, בא אהרון אמר, תן לי את הבחורות. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הולדות. הגיע הזמן גזיזה, גזזה אותם, אמר לה, תני לי ראשית הגז. אמרה, וואי, אין לי כוח לעמוד באיש הזה, הרי אני שוחטתם ואוכלתם. כיוון ששחטה, אמר לה, תני לזרוע לחיים וקיבה. אמרה, אפילו אחרי ששחטתי אותם, לא ניצלתי מידו. אמרה, הרי עליי חרם. אז אמרה, חרם כולו שלי, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל חיים. שנו, ממש, מי לא בוכה מסיפור כזה? כן? איזה צרות, לא משאירים, הרבנים לוקחים את הכל, לא משאירים. אבל זאת דמגוגיה. בדיוק כמו שאמרנו, זה לקחת... קודם כל, לא הייתה ולא נבראה אלמנה כזאת, לא בגלל שאין אלמנה עם שתי בנות. אנחנו נמצאים במדבר, אף אחד לא זורע, אף אחד לא קוצר, חלק גדול מהמתנות עוד לא קיימות כאן. אין דבר כזה. דבר נוסף, אין מתנות שהכהן יכול לדרוש אותם. הוא לא דורש אותם. אתה, יש לך מצוות נתינה, אבל הכהן לא יכול לדרוש אותם. לא דורשים אותם. אבל הדמגוגיה הכי גדולה שפה, שימו לב, הוא אומר, אומרים, תני לי לקט שכחה ופאה. לקט שכחה ופאה הם מצוות שנועדו לעזור לחלשים. הרי מה קורח אומר פה? יש פה אישה אלמנה חלשה מסכנה, וכולם הולכים ומתלבשים עליהם. כל המצוות האלה של לקט שכחה ופאה, ובעצם מצוות תרומה ומעשר ומעשר אני נועד, לעזור לחלשים, זה אלה שאין להם חלק ונחלה בישראל. אבל כשאתה הולך דבר, אתה יכול להקצין אותו ולקחת אותו, להמציא מקרה שלא היה ולא נברא ולא יהיה, אבל אתה אומר, הנה. זה עושה דמגוג שהולך לחלוק ולעשות צחוק. זה לא עושה מי שבאמת בא לשמוע את הטיעונים של השני. מי שבאמת בא ישמע אומר, רגע, מה אתה אומר פה? רגע, אתה מתכוון לזה? מה היה הדברים? מה היו התוצאות? זה מחלוקת לשם שמיים. יש עוד דבר. במחלוקת שלשם שמיים, אז אתה משתדל לראות את התמונה המושלמת. הרי לכל טיעון יש פלוסים, יש מינוסים, יש איזשהו דבר, אתה יכול בעצמך ואחר כך בסוף להחליט איזה. אבל אם אתה שומע שניים שמתווכחים על שני דרכים, ואתה שומע מישהו שמדגיש רק את השלילה, וממש לא רואה שום דבר טוב, והשני רואה בצד השני רק שלילה, אבל לא שום דבר טוב, אתה יודע שאין פה, אין פה מחלוקת לשם שמיים. קורח, יש להם טענות על משה רבינו, קורח ועדתו, אבל בסדר, יכול להיות טוב. אבל משה לא עשה לכם שום דבר טוב? כשאתה שומע את קורח, שום דבר טוב לא יצא ממשה. תסתרר עלינו גם תסתרר. למה תתנסו? אבל הדבר הכי אבסורדי, וכאן אתה יכול לתפוס בן אדם, שיכול גם להפוך את הדברים הרעים, הטובים לרעים. המעט כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר. משה רבינו העלה את ישראל, מזכירים לכם ארץ זבת חלב ודבש? מצרים, זה בשביל למה ארץ זבת חלב ודבש? מצרים, מי ארץ זבת חלב ודבש? איזה מה, רק צרות יש לנו, לקחת אותנו מהמקום הכי נפלא שבעולם, הגגועים למצרים, ארץ זבת חלב ודבש, לעמיתנו במדבר. מישהו מת במדבר, יש להם מן, יש להם מים, יש להם זה. תסתרר עלינו גם תסתרר. כשאתה שומע מישהו שטוען טענה והוא קוטל לחלוטין, ושום דבר טוב אין בה, דרך השנייה, בשיטה השנייה, זה מחלוקת שינה לשם שמיים. מחלוקת לשם שמיים צריך לראות את הדברים. אז דיברנו שהמודל הזה, המבנה של המשנה, שמזכיר לנו מחלוקת לשם שמיים, את הלל ושמי, בית הלל מול קורח ועדתו, נותנים לנו את המתכון, את המדד, איך לדעת. דיברנו על זה, השאלה אם המחלוקת יש פה איזשהו אינטרס או נגיעה או צד אישי לבין מחלוקת מנוטרלת מהדברים האלה. השאלה אם אתה מתקיף את השני, אתה מדבר על גופם של דברים או לגופם של אנשים, האם זה התקפה אישית או אתה מתקיף את הנושא. כוח ועדתו מדברים על התקפה אישית, כוח ועדתו מונעים מאינטרסים אישיים, הלל ושמי לא. השאלה אם אתה מוכן להקשיב לטיעונים של השני, הלל ושמי, עוד יותר בית הלל מקדימים דבריהם, לכן זכו להלכה. השאלה אם אתה באמת מתווכח, או אתה מעלה טיעונים, או אתה דמגוג. והדמגוגיה נמדדת בשאלה האם באמת אתה לוקח את הדברים של השני כמות שהם, או אתה מביא אותם לידי גיחוך, הקצנה, יוצר איזשהו מקרה קיצון שלא היה ולא נברא וגם השני לא מתכוון אליו, ולא זה הצורה הכללית, וממנו אתה בונה את הבניין הכללי. זה הסיפור של האלמנה. והשאלה היא, האם כשאתה מתווכח אתה רק מדגיש את השלילה שבצד השני, או אתה מוכן לשמוע או לראות גם את הצדדים החיוביים. אנחנו צריכים, יכולים להיות ויכוחים, בבית מדרש זה מקום של ויכוחים, הוויכוחים צריכים להיות של הלל ושמי, ולא ויכוחים של קורח ועדתו. ואני יורד עכשיו למעשה. הייתה כאן יוזמה של בחורים, באו ודיברו איתי ליצור שיח ודיבורים ומין מסע ומתן או איזשהו יכולת של תקשורת של בחורים מכאן על מה שמתרחש בבית המדרש. זאת אומרת, חוויות לימודיות, ענייניות, נושאים שמעסיקים את הבחורים, ולהעביר אותם וליצור שיח דרך החידושים של טכנולוגיה, דרך פייסבוק או הקמת אתר. עכשיו, אני לא מבין בדברים האלה שום דבר. באמת. אני בקושי יודע לשלוח אימייל. אבל הסבירו לי את העניין. אני שמעתי ואמרתי, אני דרכי להתייחס לכל הדברים שבעולם, בכל החידושים הטכנולוגיים, ככלי. כמעט אין דבר, כן, שאני יכול להגיד שהוא פסול מעיקרו, כן? שהוא פסול מעיקרו, יש פסול חפצה בדבר הזה, אלא כמעט כל דבר שבעולם, רכבת זה דבר, אווירון, זה דבר חיובי, כן? אלא שאלה היא לאיפה אתה נוסע ומה אתה עושה עם זה. אז כמעט כל דבר, אני לא אומר, הנושא של האינטרנט וזה סכנה מרובה, אבל הוא כלי. אני מרשה להכניס פה לבית המדרש, כן, מחשבים ניידים, כדי שאנשים יכתבו את השיעורים, יעלו את פרויקט השוט וכו'. לא, יש, לא כל המקומות מסכימים לדברים כאלה, כי זה נובע מאיזושהי גישה, שאני אומר, זה כלי ושלא למדתי להשתמש. אז ככה התייחסתי גם לדבר הזה. התעורר פה ויכוח, ובאמת אני רוצה להגיד שלא הייתי מודע לכל הצדדים, ויש צדדים חיוביים ויש צדדים שליליים, והתעורר פה ויכוח. הוויכוח בעצמו הוא ויכוח מבורך וטוב, וטוב שיתנו טענות כאלה, וטוב שיתנו טענות כאלה, וצריך לשמוע אותם. ואולי זה גוף הדבר של מחלוקת לשם שמיים, שבאמת סופה להתקיים ולהביא לתוצאות מבורכות. אבל באמת היא צריכה להיות לשם שמיים. צריך שיהיה כמו שמה וליל, לשמוע את הצד הזה ולשמוע את הצד הזה, לעלות את הדיון, לדבר בכבוד, לדבר לגופם של דברים ולא לגופם של אנשים, להביא טיעונים לעניין ולא לרדת לדמגוגיה זולה על ידי שלקחת את הדברים של השני לקיצון. לראות, לנסות לראות, רגע, אתה אומר ככה, אבל באמת, תראה את הצדדים השליליים, תראה את הצדדים החיוביים, תנסה לבדוק. באמת צריך ללכת ולקחת את הדגם הזה של מחלוקת הלל ושמאי גם לנושא הזה. ואני רוצה להגיד שכיוון שאני בעצמי לא הייתי מודע לצדדים ולסערה שהדבר הזה מטיל, ואני אבל גם שמח לתסיסה שהיא בעצם נובעת ממקום טוב של רגע, מה יקדם וירומם את בית המדרש? מה יקדם את לימוד התורה? האם תורה, חוכמות בחוץ תרונה, שעושים את זה בסגנון קליל ונעים ונחמד, וזה פופולרי וקליל, או בית מדרש צריך להופציא תורה עמוקה וגדולה, או אולי אפשר לעשות איזשהו שילוב ביניהם? האם זה מוזיל את הדבר, או אולי מרומם אנשים שצריכים לרומם אותם? אולי זה מתאים לאנשים כאלה ולא מתאים לאנשים אחרים? הכל דיונים שאפשר לדון בהם, אני לא יודע. אבל כיוון שכך, אני מבקש מכם, שסך הכל אני באמת רוצה להגיד שעד ואתה, הוויכוח שמעל הדפים הוא לפי הכרה שלי ויכוח מבורך ועומד בקריטריונים האלה של מחלוקת שמאי והלל. אבל למה שאני רוצה להגיד לכם, שבאמת כיוון שלא שקלתי ולא ראיתי את כל הדברים, אז אני אמרתי היום לשייקה שאני מבחינתי רוצה שבוע של מבחן. העסק הזה יעמוד שבוע, נראה לאיפה זה הולך, מה זה הולך. אולי עד רבה, זה ההזדמנות שלכם, כי לפי איך שדברים מתחילים, זה יכול משם ללכת. האם זה יהיה דבר הכי מרומם שבעולם, או דבר, האם זה יהיה דבר גדול או דבר קטן? אז אני אמרת, אנחנו נלך על זה שבוע, עד אמצע שבוע הבא, שבוע הבא זה ייסגר, נראה מה התוצאות, נשמע את כל הצדדים, נקיים על זה ישיבת רמים, כן, ישיבה חינוכית ודיון ענייני, כדי לדעת האם אנחנו הולכים עם זה, ממשיכים עם זה, או אומרים, רגע, אולי הפסדו גדול מסחרו, וכן להפך, או אולי צריך לשדרג או לשנות דברים כאלה, אבל אני מבקש שגם עכשיו והלאה, ובמהלך כל הזמן הזה, אבל בכלל בחיים, תאמצו לכם את הדגם הזה של מחלוקת הלל ושמאי, ולהתרחק ממחלוקת של קורח ועדתו. ללכת למחלוקת לגופם של דברים, בכבוד, לשמוע את הצד השני, לראות את שני הצדדים, ולא ללכת לגופם של אנשים ולרדת לדמגוגיה זולה, להתקיף ולא להתחשב בתמונה הכללית. ואז, כשמחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, לאלו ואלו יכולים להיות דברי אלוקים חיים.